אתם מאזינים לפודקאסט From Manager to Leader, הפודקאסט למנהלים שרוצים לעשות את קפיצת המדרגה אל הובלת החיים, הקריירה והאנשים שלהם להצלחה והגשמה בעזרת כלים מעולמות הפיתוח, הפסיכולוגיה והתודעה. אני טוניה ארד פליק, מנחת הפודקאסט הזה, מנטורית ומלווה מנהלים, מנהלת פיתוח בכירה עם ניסיון של למעלה משני עשורים בהייטק, מרצה ומנחת קבוצות של מכון אדלר ובעיקר סקרנית ולמדנית נצחית. אם אתם מנהלים שרוצים להתקדם, להשפיע ולייצר הצלחות, וגם לחיות את החיים האלה בטוב, למצוא את האיזון וליהנות מהדרך, הגעתם למקום הנכון. היי מנהלים יקרים ומנהלות יקרות, אנחנו בפרק חדש של From a Manager to a Leader, והיום יש לי אורח מאוד מאוד מיוחד שאני נורא שמחה שהגיע להתארח בפרק הזה, אז אני אתחיל להציג את שחר פולק, שהוא באמת כל כך איש העולם הגדול, הוא עושה כל כך הרבה דברים, בדברים כל כך משמעותיים, שזה באמת תענוג גדול ללמוד מאדם כמוך. אז שחר היום הוא Head of Engineering בחברת Imagine AI, למעלה מ-17 שנים בתעשייה הזאת בעולם האינג'ינירינג והנדסת תוכנה, הוא כבר מכר חברה או שתיים, וראה עולמות עסקיים רבים ואנשים רבים, והוא לימד הרבה שנים בג'ון ברייס ובמקומות אחרים, וכותב הרבה מאוד חומרים, ואדם שיש כל כך הרבה מה ללמוד ממנו, שזה תענוג גדול ללמוד ממך והניסיון שלך, וממש ממש תודה וכיף שאתה פה.
טוני, לפני הכל, כל כך כיף לי להיות כאן, את לא מבינה, אני כאילו, מה זה חיכיתי לזה? מאז השיחה שלנו פשוט אמרתי, סיפרתי לאשתי, את לא מבינה כמה שאני כבר מת להגיע וש... שנעשה את זה, אז באמת, באמת כיף להיות פה, אז תודה רבה.
זה כיף, מהמם. הפרק של היום הוא חלק מסדרה של פרקים על איך אנחנו בונים צוות מנצח, ואחת השאלות שעולות כשאנחנו חושבים על צוות מנצח זה מוטיבציה. עכשיו, יש המון המון מה להגיד על מוטיבציה, אבל אחת משאלות המפתח בנושא הזה, זה איך אנחנו שומרים על מוטיבציה בטווח הרחוק, ומה אנחנו עושים כשהמוטיבציה קצת יורדת. איך אנחנו מצליחים ככה להציט את האש מחדש, וזה לא פשוט, אני פוגשת מנהלים שממש מתמודדים עם השאלה הזאת על בסיס יומי, דרך אגב, משתי הזוויות, גם על עצמם וגם עם האנשים שלהם, ובתפקיד הניהולי שלנו, כשאנחנו לא מחוברים בעצמנו, ואנחנו כבר כמעט שחוקים או שחוקים, אז הרבה יותר קשה לנו להניע אחרים. אז קודם כל, איך נמנעים ממצב של שחיקה, וגם איך אנחנו לאורך זמן מרימים את המוטיבציה של האנשים שלנו. אז שחר, ממש כיף שאתה פה. אני ממש אשמח אם תוכל ככה לספר לנו גם על מה שאתה עושה היום, וגם איפה השאלה הזאת פוגשת אותך.
היום מה שאני עוסק, אז אני מתעסק בעיקר בניהול ב-Imagine AI, ובאמת מנסים בתחום שלנו, אז באמת החברה גדלה מאוד מאוד בשנתיים האלה, גדלנו מהפאונדרים וממני תוך שנתיים ל-80 פלוס עובדים, עם... עובדים במספר יבשות, שזה גם משהו שלא קל לפעמים לתפעל ולנהל. ובנוסף, אז אני מוביל ביחד עם השותף שלי דותן קהילה של מפתחים מחוץ לקופסה, ויש לנו גם פודקאסט לכל נושאי ההנדסה למיניהם, אז נורא כיף גם לבוא ולהתארח ולא רק להיות עם מארח, אז תודה שהזמנת אותי. ובאמת הנושא שהעלית פה זה נושא שהוא מאוד מאוד קרוב לליבי, כי גם אני בתור מנהל מצאתי עצמי לא פעם ולא פעמיים מגיע למצב שאני פועל על עדים, עם מוטיבציה נמוכה, ואחד מהדברים זה לבוא ולדעת לזהות את זה על עצמך, לפני שאתה מגיע לשם, כי אחרי שכבר נגמר לך הדלק באוטו, אז נורא קשה, כי צריך עכשיו לצאת מהאוטו וללכת ולהביא מיכל דלק חדש, אז תמיד עדיף לבוא ולהגיע לתחנת דלק
נכון,
לפני שאתה מגיע.
אחרי שנגמרים העדים, אז באמת ההתאוששות היא הרבה יותר קשה.
חד משמעית. אז אחד מהדברים שאני חושב שלאורך השנים, באמת למדתי לעשות זה לזהות את זה על עצמי, ואנחנו נדון בזה עוד מעט. ודבר שהוא לא פחות חשוב, איך אנחנו יכולים לבוא ולדאוג לכך שהמוטיבציה של העובדים שלנו תישאר גבוהה לאורך זמן.
אז בוא נתחיל מלמה בכלל אנחנו צריכים לשמר את המוטיבציה, ולמה אנחנו בכלל צריכים לשמר את העובדים שלנו במקומות העבודה. הסיפור הזה של שימור עובדים הולך ונהיה יותר ויותר מורכב לאורך השנים. ראינו בתקופת הקורונה את ה-Great Resignation, מאות ואלפי ומיליוני אנשים בעולם המערבי התפטרו ממקומות העבודה שלהם, צללו לאיזשהו הרהור פנימי של מי אני, מה אני ומה אני רוצה לעשות בחיים האלה. והסיפור הזה של מוטיבציה הוא מלווה הרבה מאוד מנהלים, כי זה משהו שמאוד קשה לאורך זמן לשמר אותו במקומות עבודה. אז קודם כל נגיד שאנחנו יודעים מהניסיון שלנו, מהניסיון הניהולי שלי, מהניסיון שלך, עוד מעט אני ממש אשמח שתשתף, שהריטנשן הולך ויורד, אבל הריטנשן הוא אבן בוחן מאוד מאוד משמעותית. אני מאוד ממליצה לאנשים שמחפשים מקום עבודה חדש, לשאול מה הריטנשן במקום עבודה שהם רוצים להתקבל אליו, כי זה לגמרי משקף כמה אנשים נשארים במקום. אני יכולה לשתף שאני הייתי במקום עבודה שהריטנשן היה בו שנה וחודש.
וואו.
וזה נמוך בצורה בלתי רגילה, ואחרי שהייתי שם, דרך אגב, הייתי שם שנה וחודש.
זאת אומרת, השארתי את הממוצע.
השארתי את הממוצע, והבנתי גם שהשחיקה שם, רמת השחיקה שם היא כל כך גבוהה, אבל יכולתי לדעת את זה מראש, וזו שאלה שלא שאלתי. אז אני ממליצה באמת לאנשים לשאול את השאלה הזאת.
אז אני אגיד כזה דבר לגבי זה, הרבה פעמים אני שומע על חברים שבאים להתראיין לחברות קטנות יחסית, ואז החברות הקטנות האלה הרבה פעמים אין להם עדיין מספיק מרווח זמן נשימה, כדי שיהיה, כאילו החברה קיימת נגיד רק שנה או שנתיים, ואז הרבה פעמים
אנשים...
ואז קשה למדוד את זה. אז אחת מהשאלות שאני שואל דווקא בתהליך זה, מה אתם עושים בזמן הפנוי שלכם? וסממנים מקדימים, כאילו כשאני שואל, כאילו, את יודעת, שאלה חצי חברית כזאת שאתה... את המנהלים שם. אם אומרים, איזה זמן פנוי, על מה אתה מדבר,
כן.
אז זה אומר לך לא מעט על החברה, שזוכרת את הסרטון של ברקוני עם הוואלה בלה?
בול.
אז אין וואלה בלה. אין את ה-work-life balance הזה, והרבה פעמים זה גם משהו שגורם לעזיבה של עובדים. אבל לפני שנתחיל אולי לצלול לאיך לשמר את המוטיבציה, אני אשמח אולי שנדון איזה חצי דקה, במה המחיר ולמה זה בכלל חשוב לשמר עובדים.
יש הרבה סיבות. קודם כל, בגלל הידע הארגוני שהולך ביחד עם העובדים. זאת אומרת, זה נכון שזה התפקיד שלנו להעביר את הידע ולמנטר אנשים, לשמר את הידע הארגוני, אבל אנשים שהולכים בדרך כלל לוקחים איתם הרבה מאוד ידע ארגוני. להחליף אנשים שעזבו זה עולה הרבה מאוד כסף.
המון.
למצוא את האנשים המתאימים, גם על זה בטח נקליט פרק יום אחד, על העניין הזה של איך אנחנו מוצאים את האנשים הנכונים, אבל למצוא את האנשים הנכונים שמשלימים את המרקם, זה באמת באמת לא פשוט וזה עולה הרבה מאוד כסף.
אז יש גם את העניין הזה, יש גם הרבה פעמים, כמו שהרבה פעמים קוראים לזה, זיכרון ארגוני, כאשר אותם עובדים עוזבים, אז באמת הזיכרון הארגוני נפגע. יכול להיות גם דבר נוסף, שהרבה פעמים כשמישהו עוזב, הוא גם מושך איתו חלק מהאנשים, או לחילופין, הרבה פעמים כאשר אותם אנשים דמויות דומיננטיות בארגון, והם עוזבים, פתאום זה מתחיל להרער את כל,
המצע,
בדיוק, כל הספינה הארגונית, ואז עוד אנשים מתחילים לעזוב אחרי זה. לא כיף לחשוב על זה, אבל לפעמים אחרי שיש עזיבה של בן אדם דומיננטי, יש פתאום גל עזיבות.
ממש.
וכשיש גל עזיבה, פתאום מתחילים להיווצר גם וקומים בתוך הארגון.
ועם זאת אני רוצה להגיד שבתפקיד הניהולי שלי, אני עבדתי וניהלתי עובדים שנשארו 4-5 שנים באותו מקום עבודה. זה גם לא בלתי אפשרי ולא מאוד נדיר היום. יש גם היום הרבה מאוד אנשים שנשארים במקומות העבודה, ואני חושבת שאחד הפרמטרים המרכזיים שבגללם הם נשארים, זה בגלל שיש להם אופק, זה בגלל שיש להם מנהל שרואה אותם, וזה גם מאוד מאוד מתחבר לסיפור הזה של מוטיבציה.
אז סופר מסכים איתך, גם בחוויה שלי כשהייתי בפרזומטר, בשש שנים של הקדנציה שלי שם, אף אחד מהחבר'ה שלנו לא התפטר או פוטר.
מדהים.
שזה פרט לחבר'ה שהיגרו לחול עם בני ובנות זוגותיהם, ובעצם זה שימר לנו הרבה מאוד מהידע, אני כן אגיד במאמר מוסגר, לפעמים יש עובדים שהם מתאימים לך בתחילת הארגון, וכשאשר הארגון גדל, הם לא מתאימים לסטטוס הזה של הארגון, וזה בסדר, זה בסדר שכן יהיה עזיבה של עובדים, אבל כ-rule of thumb, הרעיון זה שככל שנשמר את העובדים שלנו יותר זמן, אנחנו גם נוכל להפיק, והארגון עצמו יפיק מהם הרבה יותר.
לגמרי.
אז עכשיו, אולי בואי נדבר, לפני שאנחנו מתחילים על איך לייצר מוטיבציה אצל עובדים, בואי ננסה להבין מה הדברים שיכולים לגרוע מהמוטיבציה של העובדים, ודווקא לדכא אותם וליצור מוטיבציה נמוכה.
אז מה אתה ראית?
אז דבר ראשון, מהניסיון שלי הרבה פעמים, אנשים לא עוזבים ארגונים או עבודה כמו שהם עוזבים מנהלים לא טובים.
ממש, יש על זה כל כך הרבה מחקרים.
אמת.
כל כך הרבה מחקרים. אני חושבת שהמטרה של הפודקאסט הזה מלכתחילה הייתה לצאת בסטייטמנט המאוד גדול הזה, שמנהלים ישימו לב להשפעה שיש להם על אנשים. יש לנו השפעה אינסופית על האנשים שלנו. השפעה אינסופית על המוטיבציה, על היום-יום, על המצב רוח, על כל מה שהם עושים, על הדרך שבה הם עושים דברים. ההשראה שאנחנו נעורר בהם או נדכה אצלם, היא זו שבמידה רבה תכריע את המוטיבציה שלהם, בטח לאורך זמן. לכן גם אנשים שנכנסו לארגון וראיין אותם מנהל אחד, ואז החליפו, היו שינויים בארגון והם החליפו מנהל, בדרך כלל אנשים לוקחים את הדבר הזה כחוויה קשה. בגלל שאנחנו נכנסים לעבוד עם אדם ספציפי שנתנו בו אמון.
חד משמעית, ומיד נדון לגבי האמון הזה, וכאשר אמון נשבר, זה גם משהו שהוא לחלוטין מוריד מוטיבציה. אני רק אגיד, גם מהמנהלים הלא טובים שלי, למדתי. מה שלמדתי מהם בעיקר זה מה לא לעשות, וזה גם מאוד חשוב. אז לגבי מנהלים לא טובים, אז כל מיני דברים שאנחנו רואים במנהלים לא טובים, אז הרבה פעמים קוראים לזה מיקרו-מנג'מנט, הם ייכנסו לך לקרביים של הדברים, הם יישבו לך קצת לצוואר, הרבה פעמים יהיו, אני קורא לזה משקי מים. מכירה, יודעת מה זה משק מים? מים זה, מים זה, מים זה, מים זה, מים זה. אתה לא מרגיש שהם תורמים יותר מדי לארגון, פרט לקצת להציק. אני יכול להגיד שאחד מהמנהלים הכי גרועים שלי היו אי פעם, אז הבאתי איזה פתרון טכני למשהו, ואז הוא אמר, לא, לא נעשה את זה ככה, נעשה את זה אחרת. עכשיו אני אמרתי לו, אוקיי, מגניב, בוא תסביר לי רק למה. אז הוא אמר, למה? כי אני אמרתי.
כן.
ובתור מהנדס, אחד מהדברים הכי קשים לך לשמוע, זה שלא הרעיון הכי טוב מתקבל, אלא הרעיון של הדרג הכי בכיר מתקבל.
זאת אומרת, אתה מצביע כאן על הצורך בענייניות. אנחנו רוצים לאו דווקא ממקום של צדק, אלא באמת מתוך המוטיבציה והרצון שלנו, שהדברים באמת יעבדו בצורה הכי טובה, ומהנדסים הם גם אוכלוסייה מאוד מאוד, מאוד מאוד מסוימת. אנחנו לא אנשים בירוקרטיים, אנחנו רוצים הכי מהר, הכי טוב, הכי איכותי והכי ענייני. ולפעמים כשמנהלים דינמיקות בצורה שהיא לא עניינית, ובטח אני אמרתי את זה שזאת, זה ניהול אוטוקרטי של פעם, שבאמת אין לו מקום כבר בעולם העבודה בכלל, גם לא בהייטק, זה לגמרי מוריד את המוטיבציה, מאוד.
ממש כך. משהו נוסף, הרבה פעמים מנהלים לא יודעים לעשות את התיעדופים כמו שצריך, ואז כל הזמן מקפיצים אנשים ממשימה למשימה, למשימה למשימה, ממשימה למשימה.
קונטקסט סוויץ' הזה הוא נוראי.
בדיוק, לקונטקסט סוויץ' יש מחיר מאוד מאוד כבד, גם על התהליך פיתוח וגם על המוטיבציה של עובד, כי הוא בסוף היום מרגיש שהוא נקרא, עובד על מיליון דברים, אבל בסוף היום לא מספיק שום דבר.
זה גם מאוד התחבר להפרעת הקשב הכללית שאנחנו נמצאים בה היום. ה-attention span של כולנו התקצר באופן פלאי, ואנחנו לא יכולים, עד שאנחנו כבר מרוכזים במשהו, ועד שאנחנו משקיעים במשהו, אנחנו רוצים לראות את הדבר הזה עובד ומתבשל ובאמת משפר את איכות החיים שלה. אנחנו רוצים לראות את התוצאה משפיעה. וכשמזיזים אותנו מדבר לדבר, מדבר לדבר, מדבר לדבר, זה גם נורא תלוי איך עושים את זה דרך אגב, כי אם נותנים את הקונטקסט הנכון, אז לפעמים עוד אפשר
להחליק את זה, כן.
אפשר אולי להחליק את זה, אבל לאורך זמן השאלה גם כמה פעמים עושים את הדבר הזה, זה לא יכול להחזיק מים. כי אנשים לא מבינים מה המשמעות של העבודה שלהם, בשביל מה הם עובדים כל כך קשה.
לגמרי. ואני חושב שמשהו נוסף, זה חוסר הערכה וחוסר הקשבה לעובדים. הרבה פעמים יש מנהלים שהם לא יודעים לבוא ולהגיד, עשית עבודה טובה, או גם אם יגידו את זה, הם אף אחד לא יגידו את זה בפורום שהוא טיפ-טיפון מעבר לאותו אדם, וכולנו בסוף היום, אנחנו קראנו את פירמידת הצרכים של מאסלו, אנחנו גם רוצים לבוא ולקבל את ההכרה הזאת בתור עובדים, גם בתור מנהלים אנחנו רוצים לקבל את ההכרה, אבל לפני הכל, בתור אחד מחברי הצוות, אנחנו רוצים לדעת שרואים אותנו, ששומעים אותנו, ושמעריכים אותנו.
אז שרואים אותנו, זה הצורך הפסיכולוגי הראשון של כולנו. כן. וזה באמת, כשאנחנו כמנהלים רואים את העובדים שלנו, ואנחנו מקשיבים להם, הם כבר ברקיע השביעי, מכאן זאת הדרך הכי טובה לייצר אמון. אז בואו נדבר באמת על איך אנחנו כן מייצרים מוטיבציה אצל העובדים שלנו. אני יכולה לספר על אחד העובדים שלי, שהיה מהנדס בק-אנד הרבה מאוד שנים, והוא כבר עשה הכל וראה הכל, והטכנולוגיה שעסקנו בה, זו טכנולוגיה שהייתה more of the same מבחינתו, והאתגרים לא היו אתגרים כאלה שהוא כבר באמת יכול לקחת אותם הלאה ולהרגיש שהוא מתעורר לבוקר חדש. וישבתי איתו ושאלתי אותו, ומה אתה מתעניין? מה כן ידליק אצלך? אתה רוצה לנסות תחום חדש? אתה רוצה אולי להיכנס לפרונט-אנד? אתה רוצה אולי להיכנס לדאב-אופס? יש תחומים נושקים שנראים לך, אתה רוצה להיכנס לדאטאבייסים?
מה בא לך?
מה הכי טוב מבחינתך כרגע? והוא לא ידע לענות לי, הוא לא ידע לענות לי, כי הוא היה כל כך בתוך הבקאנד כל כך הרבה שנים, שאמרנו, טוב, בוא ניקח את זה לניסוי. ניקח את אחד העולמות, לקחנו פרונט-אנד, והוא נכנס לעולמות הפרונט-אנד, והוא פשוט התאהב בזה.
וואו.
הוא פשוט התאהב בזה, והוא לא...
לא קורה הרבה.
נכון, נכון, הוא ממש ממש התאהב בזה, הוא נורא נורא נהנה ממה שהוא עשה. גם היו לנו אנשי פרונט-אנד מאוד מאוד חזקים, והם היו מנטורים מאוד מאוד טובים.
איזה כיף.
אז זה באמת כיף, כי הייתה שם הפריה הדדית, והיה שם את הביחד של הצוות, וזה לגמרי העיף לו את המוטיבציה. אז אחרי הרבה שנים של more of the same, ואיזושהי דעיכה שכבר הייתה שם, הוא ממש נפתח לעולם תוכן חדש ולמקצוע חדש, וזה היה מדהים לראות את זה.
אז דבר ראשון, כיף לשמוע את זה. משהו נוסף, בתור מנהלים אנחנו צריכים לתת לחברי צוות שלנו את המקום לטעות.
ממש. כמה זה קשה. כמה זה מתחבר לביטחון פסיכולוגי. כי הרי אם מישהו טועה ותולים אותו בכיכר העיר, אז מי יאפשר לעצמו לעשות עוד טעויות? וטעויות קורות כל הזמן.
כל הזמן,
שלא היה לנו ספק בזה בכלל. השאלה אם מסתירים אותם, או שאפשר באמת לדבר עליהם. אחד הסיפורים הכי מדהימים שקרו לי, זה באחד ממקומות עבודה הכי מדהימים שהייתי בהם. הכנסתי לשם כראש צוות, וביום הראשון שהתחלתי לעבוד שם, אחת המהנדסות, אני לא יודעת בדיוק מה קרה שם בפרודקשן, אבל היא עשתה טעות נוראית, 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 שברמת הקומפליינס, כאילו, זאת הייתה טעות שעלתה לחברה המון, 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 המון כסף. עכשיו, אני הייתי שם יומיים ולא הבנתי מי זה מי ומי עושה מה ומה קורה, ואני זוכרת את ה-VPRND כל כך רגוע וכל כך שלב, ועכשיו היא רצתה לתלות את עצמה.
כן.
והוא היה כל כך רגוע וכל כך שלב וכל כך מחוייף ובטוב. הוא אמר לה, אנחנו כולנו עושים טעויות, הכל בסדר, אנחנו נתקן את זה, נסביר את הטעות שלנו, בואו נסתכל, והוא נכנס ביחד איתה לברנץ', הסתכל מה היה שם, איפה קרתה הטעות, וזה היה פשוט בית ספר לניהול מדהים, וזה מקום שמותר לטעות בו. זה מקום שיש בו ביטחון פסיכולוגי.
אז אני יכול להגיד לך סיפור דומה. התחילתי עובד חדש, זה היה לפני בערך 12-13 שנים, יום ראשון שלו בעבודה, ומה שהוא עשה, הוא בא למחוק את הדאטאבייס לוקלית כדי להתחיל עם דאטאבייס חדש, והוא תתחבר לדאטאבייס פרודקשן ופשוט מחק דאטאבייס של לקוחה.
וואו.
בפרודקשן. עכשיו, משהו שאני דאגתי, שכל שעה היה לי כאילו גיבוי של כל הדאטאבייס, אז ידעתי שלשחזר את זה, זה ברמה של לחיצת כפתור. הוא כל כך נלחץ, שהוא פשוט התחיל קצת לבכות, מהלחץ. ואמרתי לו, הכל בסדר, אני פה איתך, אנחנו נפתור את זה עכשיו ביחד, בוא תגיד לי מה היית אוסף, וממש ליוויתי אותו, והתחלנו לתשאל את גוגל, כאילו מה עכשיו צריך לבוא ולעשות במקרה הזה, כי לי היה חשוב לא לבוא ולפתור לו את הבעיה הזאת, כי אם אני עכשיו בא ופותר לו את זה, אני נותן לו דג. ואני, בתור מנהל, מאמין שאני מעדיף לבוא ולתת חכות.
תמיד.
עכשיו, זה היה יום ראשון בבוקר, וזה היה אתר עם לואו טראפיק. אם סתם זה היה משהו שהיה לו טראפיק יותר גדול, יכול להיות שהייתי פועל טיפ-טיפונת אחרת, אבל באותו מצב עשיתי אססמנט לסיטואציה. אמרתי, מקסימום, הטראפיק פה לא מאוד מאוד גבוה, לא יפה שום דבר אם גם עכשיו חצי שעה, שעה, האתר הזה יהיה למטה, אף אחד לא ימות, יהיה בסדר, וזה מה שעשינו, ובשבילו זה היה לקח לחיים. במקרה פגשתי אותו לפני שנה, שנתיים, את הבחור הזה, הוא אמר שמשהו למד בכמה חודשים אצלנו, בחברה הזה יותר ממשהו למד בחברה החדשה שהוא עובד בה, כבר במשך עשור. אז כאילו זה היה כל כך כיף לבוא ולשמוע את הדבר הזה, כי לפעמים זה רק הטוויקים הקטנים האלה של היחס, שמאוד מאוד עוזרים.
נכון, אני חושב שזה גם יושב על המקום הזה של רגע לפני שאנחנו מצילים מישהו, שנייה לתת לו להתמודד ולאסוף את עצמו ולהכיל את התסכול. זה סיטואציות קשות, סיטואציות שיש בהן בושה ויש בהן תסכול, וזה לא קל, ואני חושבת שאפשר גם לדבר על איזה קפסיטי רגשי מנהלים נדרשים היום בתפקיד שלהם, וזה באמת לא קל לפעמים, אבל כשאנחנו עוברים את המשוכה הזאת, ואנחנו יכולים להיות שם עם האנשים שלנו ולאפשר להם לעבור דרך המשוכה הזאת, אז יש שם צמיחה מאוד מאוד משמעותית, והם תמיד יזכרו לנו את זה, שזה מדהים.
חד משמעית. דבר נוסף שעוזר עם המוטיבציה, היא לעזור לעובדים לקבל את ההכרה של שאר חברי הצוות. או שאר האנשים בארגון. אחד מהדברים שאנחנו נורא דופסים אליהם, נגיד משהו נורא יפה שאני מרגיש שאנחנו עושים אצלנו, נקרא Lighting Talks. כל יום חמישי, אנחנו באים ועושים, יש שעה שמי שרוצה יכול לבוא ולהצטרף, ואנחנו מכינים כל פעם הרצאות, הרצאות קצרות, כל הרצאה זה בערך 20, בין 15 ל-20 דקות, ואנחנו עושים שלוש מיני הרצאות כאלה. עכשיו, מה קורה? מה הרעיון של ההרצאות האלה? כל אחד יכול לבוא ולדבר על דברים שהוא עשה בעבודה, דברים שהוא עשה מחוץ לעבודה, אבל הרבה מזה דברים שקשורים בדרך כלל לקוד, או AI, או פרונט-אנד, או בקט, זה לא באמת משנה. זה מה הייתה הבעיה ואיך פתרנו אותה. ופתאום שאתה בא ורואה, ואתה נותן במה ככה לכולם, ופתאום את רואה איך אנשים אומרים, יואו, איזה מגניב, אני גם רוצה פתאום לעשות את זה, או תן לי גם לנסות, או מצאנו כלי מגניב, תן לי גם לשחק עם הכלי הזה, או איך אנחנו הצלחנו לבוא ולפתור כל מיני בעיות, ואת פשוט רואה את הניצוץ בעיניים של האנשים, כשהם באים ומדברים על מה שמעניין אותם, ואת הניצוץ של האנשים שרואים אותם מדברים על זה, ופשוט את רואה את ההערכה הזאת
מבנית. זה מעורר השראה, זה מעורר השראה, זה פתאום להסתכל על מישהו אחר ולראות מה עשוי להיות אפשרי עבורי, שלא חשבתי עד לפני שנייה שאני מסוגלת או רוצה לעשות.
ממש ככה. משהו נוסף שאני רואה שמאוד עוזר למוטיבציה, היא סוג של ודאות, לייצר סוג של ודאות, ואפילו אם זה טקסיות מסוימת במקומות מסוימים. נגיד, כל פעם שאנחנו משחררים פיצ'ר חדש, ובאמת הייתה השקה מוצחת של הפיצ'ר, באים הפרודקט, ומביאים לנו דונטים, וזה נורא נחמד, כאילו, לבוא ולחגוג את ההצלחה, כאילו, בנה, קראנו את עצמנו עכשיו תקופה, לבוא ולשחרר משהו בזמן, ועם כל הפיצ'רים שרצינו בפנים, וכולי וכולי וכולי, כאילו באים הפרודקט ואומרים, בוא נחגוג את הדבר הזה, ואני נורא מעריך את זה שהפרודקט שלנו עושים את זה. או לחילופין, יש איזה משהו קטן, התחלנו את זה איפשהו לפני בערך 10-11 שנה בבריזומטר, כל פעם שיש את הדיילי סאם, כאילו את הסטנדאפ מיטינג, באים, כל אחד שם את היד שלו באמצע, וכל פעם מישהו אחר בא, ואנחנו כאילו, כולם שמים את הידיים באמצע, כמו בקבוצת פוטבול אמריקאית, ואז בספירה, 3, 2, 1, ואז עושים וואו, וכולם צועקים ביחד.
ענק, זה מייצר אווירה של שמחה, של חגיגה, של ביחד, של סולידריות, זה ממש מחבר.
ממש ככה, ויותר מזה, אתה פותח את היום שלך, אני ממש מחכה לעשות את הוואו הזה. עכשיו גם התחילו כל מיני תחרויות סמויות כאלה בין הצוותים, מי עושה וואו יותר חזק, אז פתאום הצוות פרונטנד עושה, פתאום הצוות בקנד עושה, פתאום עושים ישיבה של כולם ביחד.
זה גם לפתוח את היום באנרגיה גבוהה, ולא להיכנס לשבוע וליום מתוך, יאללה, עכשיו עוד יום אחי, יש מלא משימות. לא, זה להתחיל בשמחה.
ממש
ככה. שמחה זה משהו שזה אחד הערכים הכי חשובים, אני חושב שאנחנו לא נותנים לזה מספיק מקום.
רק אבל אפילו כדי להראות כמה שהדבר הזה לפעמים יכול להיות חזק, זה שגם כשאנחנו בזום, אז אנחנו עושים את זה, תחשבי איזה מצחיק זה.
מדהים.
אתה בא, מניח את היד שלך באוויר ועושה זום, לפעמים אני סתם, נגיד אני בדרך למשרד, ויש לנו איזו ישיבה שבאים ועושים את הדבר הזה, אני באמצע הרחוב, אנשים רואים אותך באמצע הרחוב, מניח יד באוויר וצועק וו.
גדול. ואומרים... חבר'ה שעושים לכם פפרציה לדבר הזה, אני בטוחה שאנשים היו מאוד מתעניינים בווידאוים האלה.
לגמרי. אז מה שאני בא להגיד, הטקסיות הזאת, וזה יכול להיות כל מיני דברים, מאוד מאוד חשובה. משהו נוסף שמאוד מאוד עוזר לשמירה על מוטיבציה, היא כל הזמן לבוא ולהמשיך לאתגר את העובדים שלנו, כי אין עובד שלא בשלב מסוים יבוא ויהיה לו משעמם כזה, נכון? זה כמו ילדים שאומר, בן שלי בא ואומר לי אחרי שהוא עשה איזה שיעורי בית של שעה, אומר, טוב, אבא משעמם לי.
שעה זה המון זמן, כל הכבוד לא.
כן, אני רודה, סתם לא. אבל מה שאני בא לומר, אנחנו צריכים בתור מנהלים, למצוא איך אני עכשיו נותן משימה לכל אחד מחברי הצוות, וכל פעם לבוא ולתת משימה שהיא X אחוזים יותר קשה.
מעבר ליכולת.
בדיוק. עכשיו, הרעיון זה לא לבוא ולתת עכשיו משהו 100% מעבר ליכולת של אותו עובד, כי זה רק ייצר תסכול, והם לא יצליחו לעשות את זה. הרעיון זה לעשות ניהול מוכוון הצלחות, מה שאומר, תנו להם להצליח לקבל את ההצלחות הקטנות עליהם, תאתגרו אותם, תנו להם משימה שהיא 10%, 15%, אפילו, לא יודע, 18%, יותר קשה מהדבר הכי קשה שהם אי פעם עשו.
ואז תחגגו את זה ביחד איתם, ממש תחגגו את זה ביחד איתם, ותנו להם את הפרגון ואת ההכרה בהישגים שלהם, ותראו להם כמה זה משמעותי, תשקפו להם כמה הם צומחים וגדלים בתפקיד שלהם. אני חושבת שזה משהו שמנהלים לא עושים מספיק, כי אנחנו כל כך בתוצאות וכל כך ביעדים כל הזמן שועטים קדימה, שאנחנו לא צריכים להסתכל, חוץ מפרפורמנס ריוויו פעם בשנה של...
כן, נדבר על זה כבר בפרק אחר.
שנדבר על זה בפרק אחר. אז... אם נעצור אפילו לעשות את הטקס הזה פעם בכמה weeklies, לחשוב מה גדלתי, מה למדתי, איפה צמחתי בחודשיים האחרונים, הרקוגנישן הזה הוא מאוד 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 חשוב, והוא נותן המון מוטיבציה, וככה מדליק את המנועים גם בשביל ההמשך.
חד משמעית. עכשיו, את אמרת פה משהו לגבי יעדים, ומשהו שאני ראיתי בחברות שהריטנשן של העובדים שלהם מאוד נמוך בדרך כלל, זה הצבת יעדים לא ריאליים. ולעומת זאת ראיתי בדיוק את ההפוך בחברות שהן חברות שעובדים שנשארים, כמו שאמרת, מספר שנים. עכשיו, אני לא מדבר על זה, לא כמו הדור של ההורים שלנו, שאנשים יישארו עכשיו 30 שנה בחברה.
אין דבר כזה.
אני לא מדבר על זה. אבל עדיין, אם אנחנו רוצים שהעובדים שלנו יישארו כמה שנים אצלנו, וזה באמת מה שאנחנו רוצים, אנחנו צריכים לתת יעדים שהם ריאליים, ואם משהו לא מתכנס לתאריך מסוים, כי אנחנו בחרנו איזה תאריך ארביטררי שזה נראה לנו הגיוני, חשוב לנו לשקף מה הסקופ של המשימה שיכול להיכנס. לא לעשות את שיטת הסלמי, שזה מה שאני ראיתי בהרבה ארגונים לא טובים שקורים, כולל ארגונים שגם אני עבדתי בהם בעבר. שיטת הסלמי זה שכל פעם עוד חתיכה של הסלמי לתוך הספרינט, בוא נדחוף עוד משימה, ובאמת בארגונים הטובים באים ויושבים ביחד עם המפתחים. אני אגב אוהב שהמפתחים נותנים לעצמם תערכות זמנים של המשימה.
תמיד, בגלל שגם היכולות והאימפלמנטציה היא משתנה מאדם לאדם, וזה גם נוגע בעוד משהו נורא נורא חשוב באוטונומיה. כשאדם בא ומצהיר כמה זמן ייקח לו, הוא לוקח אחריות על הזמן הזה. לעומת זאת, כשהמנהל בא ומחליט כמה זמן תיקח כל משימה, אז אם אני הידיים והשכל הוא של מישהו אחר, אז כמה מוטיבציה תהיה לי לבצע את המשימה הזאת? כנראה שלא הרבה.
חד משמעית. משהו נוסף, לתת לאנשים אחריות. הרבה פעמים אני רואה, אנחנו בתור מנהלים, זה סוג של אפקט הפיגמליון. אנחנו חושבים שבן אדם לא יכול לעשות משהו, אז אנחנו מראש לא נותנים לו את האחריות הזאת, אבל אם אנחנו נשקף לו, שאנחנו נשמח לראות אותו צומח לתוך תפקיד מסוים, שאנחנו נשמח לראות אותו מוביל פרויקט, או נשמח לראות אותו כותב בטכנולוגיה חדשה, או 1001 דברים כאלה.
או מוביל את הגילדה, לדוגמה.
מוביל את הגילדה, 1001 דברים, אבל נשקף את זה, ולא רק נזרוק עליהם את המשימות, בלי להגיד להם למה אנחנו נותנים להם את המשימות.
קונטקסט פה הוא מאוד מאוד חשוב.
בדיוק. זה נותן להם קונטקסט, הם יכולים לבוא ולהתחבר למשימה, ויותר מזה, לחבר אותם גם למה המשימה הזאת מתחברת לביזנס. הרבה פעמים מנהלים מבינים איך משימה תשפיע על הביזנס, אבל המפתח בקצה לאו דווקא יודע עכשיו שאם הוא יפתח פיצ'ר מסוים, איך זה ישפיע על ה-KPI של הביזנס. ברגע שאנחנו מחברים אותם, ואנחנו נותנים להם גם דרך לבוא ולראות איך זה שהם פיתחו פיצ'ר מסוים השפיע לנו על הביזנס, זה מקפיץ להם את המוטיבציה לשמיים, ואנחנו צריכים את זה.
לגמרי, מסכימה ב-100%, ואני אוסיף רק עוד דבר אחד, אחד הפרויקטים שהכי מרימים את המוטיבציה ומאפשרים לאנשים לגדול, זה לעשות מנטורינג לאנשים אחרים. זאת אומרת, זה לשאול את עצמם, איפה אני יכול לעזור למישהו אחר, ואיפה אני יכול ללמד מישהו אחר, וכשאנחנו מלמדים מישהו אחר, אנחנו גם לומדים הכי 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 טוב, זאת אחת השיטות הכי טובות ללמוד בעצמנו, וגם להיות בתרומה ומועילות, ולראות מישהו אחר גדל וצומח ולהיות בתרומה שם, זה באמת מאוד מאוד משמעותי.
אז באמת אני אולי אתן עוד איזה משהו קטן אחרון כזה, לסיום, לשלוח את החבר'ה שלנו להכשרות, בין אם זה קורסים, בין אם זה עכשיו שיעורים אונליין, בין אם זה כנסים, ואז כשהם חוזרים חזרה לתוך הארגון, הם גם מביאים את הידע, והם גם יכולים ללמד את הידע הזה אנשים אחרים. ברגע שאנחנו באים ועושים את כל התמהיל של הדברים האלה, אנחנו נוכל לשמר את העובדים שלנו לאורך זמן, אנחנו רואים אותם, אנחנו קשובים להם, ואנחנו נותנים להם לאן לגדול.
וכמו תמיד, אני תמיד חושבת שאנחנו צריכים לחזור פנימה ולשאול את עצמנו, מה מתחבר למוטיבציה הפנימית שלנו, במה אנחנו מתעניינים, מה אנחנו אוהבים, לאן אנחנו רוצים לגדול, גם כמנהלים וגם כעובדים. ובמקום הזה, כשאנחנו יודעים לשקף את זה למנהלים שלנו, למנהלים שלנו יהיה יותר קל לעזור לנו לשמר את המוטיבציה. אז זה כלי נוסף. שחר, מלא 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 תודה שבאת, זה היה תענוג גדול לארח אותך פה היום, והשיחה הזאת הייתה מרתקת. אני חושבת שבאמת המנהלים שלנו יצאו עם הרבה מאוד כלים. אני אנסה ככה לסכם את זה בכמה מילים. אז אמרנו שכדי לשמר את המוטיבציה ולהגביר את המוטיבציה של האנשים שלנו, אנחנו רוצים לעזור להם לגדול לתחומים שמרתקים אותם ומעניינים אותם ולנסות דברים חדשים. אנחנו רוצים לפתח ביטחון פסיכולוגי במקום העבודה, כדי שהם לא יפחדו לטעות, כדי שהם יוכלו לאפשר לעצמם לעשות את הדרך. אין אדם שלא טועה, וחדשנות ויצירתיות נוצרת רק מתוך טעויות, אז זה חלק מאוד חשוב, בטח באינג'ינירינג. אנחנו דיברנו על הכרה, על להכיר בטוב, גם להגיד לאנשים תודה, וגם להראות להם ולשקף להם את הצמיחה והגדילה וההתפתחות שלהם, כי את ההצלחות שלנו לעתים קרובות אנחנו לוקחים כמובנות מאליהן, אז רגע לשים סטופ ודווקא לשים על זה את הזרקור, ולתת לאנשים אחריות, אחריות על פרויקט חדש, על מנטורינג לאנשים אחרים, על פרויקטים שהם יכולים לעזור בהם, וכמובן לדאוג מאוד להכשרה המקצועית שלהם, להוציא אותם לכנסים, לשאול אותם לאיזה מיטאפים הם הולכים, עם מי הם מתייעצים, כל הזמן להרחיב את האופקים, ולהיות ב-growth mindset כדי לשמר את המוטיבציה. תודה רבה, 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 אני ממש ממש נהניתי מכל דקה איתך.
גם תודה. אני טוני, ובאמת אני אומר לך, חוויה.
איזה באמת. כיף.
תודה לך.
תודה, תודה לכם, ביי ביי. תודה שהקדשתם את הזמן להזין לפרק הזה. אני אשמח לדעת מה חשבתם. מוזמנים לכתוב לי וליצור קשר בכל אחת מהמדיות בתיאור של הפודקאסט. ואם אהבתם, מוזמנים לשתף את מי שהפרק הזה יכול לעזור לה או לו, להניג את החיים שלהם להצלחה ולחיים טובים ומאוזנים יותר. נתראה בפרק הבא.